שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט אידיוטים שימושיים, אני עקיבא ביגמן. לרגל יום השואה אנחנו נשמע היום סיפור על גיבור יהודי אמריקאי שנכנס לתוך גרמניה הנאצית בשלהי מלחמת העולם השנייה כמרגל של הצבא האמריקאי ועסק בעצם בלחידת נאצים. הסיפור הזה הוא סיפור משפחתי מהמשפחה שלי, האדם הזה שמו וויליאם בריקמן, הוא למעשה אביו של דודי, הוא לא סבא שלי, הוא אבא של דוד. והסיפור שלו פשוט מרתק ומעניין, אני מכיר את הסיפור הזה כבר שנים רבות, וכל פעם שאני משוחח עם דוד שלי על הסיפור הזה אני מתרגש מחדש. בשביל הפרק הזה אני שוחחתי עם הדוד שלי, חיים בריקמן, שמכיר את כל הפרטים כמובן, והוא מספר לנו את הסיפור המלא על האיש המיוחד הזה. הפודקאסט הזה לא היה מתקיים לולא התמיכה הנדיבה של השותפים המנויים שלי, אנשים שתורמים ועוזרים לפודקאסט אידיוטים שימושיים. אתם מאפשרים לי לייצר תכנים מיוחדים ומעמיקים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. אני מודה לכם על התמיכה שלכם ואני מזמין את כל מי שעוד לא הצטרף למשפחת המנויים שלי לעשות את זה עכשיו. יש לינק בתחתית הפרק הזה או שאפשר למצוא בגוגל, לחפש תמיכה בעקיבא ביגמן, מנוי לעקיבא ביגמן באתר מידה. זה מאוד מאוד עוזר לי ומאפשר לנו באתר מידה להוביל את השינוי שאנחנו מנסים להוביל פה. המנויים שלי כבר קיבלו הצצה לפרויקט מיוחד שאני עושה לציון 30 שנה להסכמי אוסלו, הפרק הראשון כבר נשלח אליהם, הפרק השני יגיע בהמשך ויהיו עוד הפתעות הלאה. אז כדאי מאוד להיות מנויים, תודה רבה לכם, אנחנו מיד מתחילים. אוקיי, טוב, אז שלום לחיים בריקמן. חיים בריקמן הוא דוד שלי ויש לו סיפור מעניין מאוד שקשור לימים האלו, בעצם הסיפור בעצם על אבא שלך. רק כדי למנוע את כל השאלות שאחר כך יהיו, אני אסביר שאתה דוד שלי בנישואין, כלומר אתה נשוי לאחות של אבא שלי, אז האבא שלך הוא לא הסבא שלי, כי אחר כך אנשים תמיד אומרים לי שמענו את הסיפור על סבא שלך, אז זה לא הסבא שלי אבל זה כן במשפחה וזה
נכון.
סיפור מספיק קרוב ומספיק מכובד. אז בוא, אני פשוט רוצה לשמוע ממך את הסיפור. בוא נתחיל מהדבר הכי בסיסי, זה תמיד אני אוהב לשמוע את זה ממך. איך אתה גילית בעצם את הסיפור הזה? איך זה התחיל?
אז אבי זיכרונו לברכה, שקראו לו וויליאם בריקמן, זאב וויליאם בריקמן, הוא היה פרופסור בניו יורק יוניברסיטי בניו יורק, והיה לנו במרתף שלנו 40,000 ספרים. כשקנינו, רכשנו בית, אנחנו חיפשנו מרתף, ואחרי שמצאנו מרתף מספיק גדול, אז אנחנו רכשנו את מה שהיה למעלה. בגיל 5, אמי התגרשה, ובגיל 6 היא התחתנה עם האבא המאמץ שלי, שהוא האיש הזה, וויליאם בריקמן. ויום אחד בגיל 10 או 11 הייתי משחק לפעמים במרתף, מצאתי קרטון ופתחתי את הקרטון, ופתאום גיליתי דגל עם דגל ענקי עם סוואסטיקה, יחד עם כל מיני תמונות.
סוואסטיקה הכוונה צלב קרס.
כן, נכון. ויחד עם תמונות של אבי במדי נאצי. גם כן עם כל מיני ספרים נאציים ותמונות מהתקופה הזאת.
אז אתה מגלה בעצם, אתה בן 6, אמא שלך התחתנה עם אדם שאתה לא הכרת לפני כן,
לא הכרתי, כן,
התחתנה עם נאצי.
חשבתי, לא ידעתי איך לקשר את התמונות האלו לאבא הדתי שלי. ואז בגלל שפחדתי, אז רצתי לאמי וביקשתי את הסיפור, מה קורה כאן. ואז היא גילה לי שהאבא שלי היה מרגל, ומה שהיה בזמנו קוראים קאונטר מרגל, כלומר שהוא היה בלבוש נאצי כדי שהם יחשבו שהוא חלק מהעניין שהוא מרגל על האמריקאים. אבל באמת הוא היה בחיל הרגלי של החיל האמריקני, ושלחו אותו לרגל בגרמניה ב-1945, בסוף המלחמה.
וואו, זה חתיכת סיפור, באמת גם, אני קצת חקרתי את זה, נכנסתי קצת למסמכים, דברים שאתה נתת לי, הלכתי ליד ושם, פרסמתי על זה גם בזמנו כתבה בעיתון בישראל היום, בעצם הסיפור אבל הוא קצת יותר מעניין, כלומר, הוא גייסו אותו בכוונה, בגלל הרקע שלו בשפות, נכון?
נכון. הוא נולד ב-Lower East Side, בדרום מנהטן, ב-1918, משהו כזה, וההורים שלו הם דיברו רוסית, גרמנית ויידיש בבית. הוא לא דיבר אף מילה באנגלית עד שהוא הגיע לבית ספר בגיל 5. והוא למד אנגלית ברחוב, באמת. והוא היה אחד משלושה ילדים, והוא כנראה, ההורים שלו המהירו עליו שהוא יהיה הילד שיצליח באוניברסיטה, בהמשך הלימודים. משום שלא היה להם מספיק כסף לסבסד שלושה ילדים להגיע לקולג' לאוניברסיטה. אז הוא היה צריך להצליח, משום שזאת ההשקעה היחידה. אז הוא חשב לעצמו שהוא ילמוד גרמנית, משום שהוא כבר הכיר את זה מהבית, ואז הוא היה בטוח שהוא יצליח, ושהוא ילמד גרמנית באוניברסיטה. והוא כן הצליח, אבל בהמשך הוא החליט לעבור לחינוך, ללמוד חינוך, לקבל תואר שני, והגיע לשלב של להיות פרופסור בחינוך. והוא השקיע, הוא קיבל את המומחאות שלו היה בחינוך בינלאומית. אבל היה לו ממש, הוא היה מוכשר מאוד בשפות. במשך החיים שלו הוא נסע להמון מדינות, והוא היה יכול לדבר משהו כמו 18 שפות לפחות בסוף ימיו, ולפחות 6-8 מהם הוא היה מדבר בשפה שוטפת. אז האוזן, היה לו אוזן ממש לשפות. הוא היה, פעם אחת הייתי במוצאי שבת בבית כנסת, פעם שהוא חזר מרוסיה, ונגיע לזה בעוד שנייה, בעוד כמה דקות, קם מישהו באולם, ושאל אותו שאלה עם מבטא, מבטא אמריקני, אבל המבטא שלו היה מאיזה מקום, הוא דיבר איתו באנגלית, אבל עם איזה מבטא ממזרח אירופה. ואז האבא שלי שאל אותו שאלה, אני לא זוכר באיזה שפה, או ביידיש, או בגרמנית או משהו, והאיש הזה בעולם ענה לו, והוא אמר שהוא מהאזור הזה בתוך גרמניה או בתוך הונגריה, איפה ש... והוא הפתיע את האיש משום שהוא הכיר את הפרטי פרטים של הלשון, כדי שיכול להגיע בדיוק מאן האיש הזה, איפה הזה, האיש הזה נולד.
וואו. אז בעצם כשפורצת המלחמה, הוא כבר פרופסור באוניברסיטה, הוא לא בחור צעיר, והם מחליטים לגייס אותו משם, בגלל הידע שלו, נכון?
אוקיי, אז באמת אני חייב לתקן משהו, הוא היה מלמד באוניברסיטה לפני שהוא יצא, הוא התגייס, רק קיבל את התואר של פרופסור כשהוא חזר מהמלחמה. אז אני טעיתי, סליחה, אבל ויש סיבה למה זה חשוב, בהמשך נדבר על זה. אז גיסו אותו בגלל שהוא ידע לדבר את השפה הגרמנית, והם הם ביקשו לגייס אנשים שהבינו ודיברו גרמנית שוטפת, כדי שאחרי המלחמה, הם סיפרו לאבא שלי שאחרי המלחמה הוא יעבוד בדואר בגרמניה, והם דורשים כרגע אנשים שדיברו גם אנגלית וגם גרמנית. אז הוא הגיע, הוא התגייס, גייס קצת מאוחר משום שהאימא שלו הייתה חולה, הם גייסו אותו, ואחרי שעלו שבאמת הם הבחינו אותו כדי שהוא יהיה בדואר, וכשהבחינו שבאמת הוא דיבר את השפה באופן שוטפת, אז שלחו אותו לבית ספר כדי ללמוד את איך להיות מרגל, ואיך לבדוק אנשים, ולחקור אנשים, ולעשות כל מה שהיה שצריך לעשות בגרמניה.
אז בעצם גם הוא לא באמת ידע לאן הוא נכנס, הוא גם לא ידע מה המשימה, ולאן בסוף שלחו אותו, זה כבר סוף המלחמה, מה בעצם הייתה המשימה שלו?
אוקיי, אז בשישה חודשים האחרונים של המלחמה, האמריקאים כבר ידעו שהנאצים שורפים את המידע שלהם, את הפיילס שיש להם על ה-SS, על החיילים שלהם ברמות הגבוהות, משום שהם ידעו שאם האמריקאים יצליחו להיכנס לגרמניה, הם לא רצו שיהיה להם את כל המידע ואת כדי יבחינו וידעו מי הוא זה ואיזה הוא, כדי שיביא אותם למשפט. אז הם התחילו לשרוף את כל המידע שהיה להם על החיילים, אז היה יותר קל לחיילים האמריקאים להיכנס ולהמציא כל מיני שמות ורמות בצבא, וכמעט היה אי אפשר לחיילים לבדוק בברלין אם באמת הם אנשים אמיתיים, אם היו ב-SS כמו שאמרו בכאלה. אז בערך שישה חודשים לפני גמר המלחמה, הם הכניסו את אבי לגבול בין גרמניה לצ'כוסלובקיה. והתפקיד היה למצוא חיילים ברמה גבוהה בצבא הגרמנית, בפרט ב-SS, כדי להביא אותם למשפט בנורנברג. אז הוא היה אחראי על קבוצה של 4-5 אנשים שישבו בגבול בין גרמניה לצ'כוסלובקיה. במשך היום הם היו בודקים אנשים פרטים שרצו לברוח מגרמניה למקומות אחרים בסוף המלחמה, מכל מיני סיבות. או שהיו בורחים עדיין מהגרמנים, או שהם היו בצבא והם הורידו את המדים שלהם ורצו לברוח עם המשפחה שלהם למקומות אחרים. אבל הם עמדו שם והם היו הפילטר כדי לבחון מי שהוא יכול לצאת ומי שהוא חייב להישאר בתוך גרמניה. בלילה הצוות של אבא שלי, הם ישבו בפאבים, בדרך אגב כולם לבשו בגדי הצבא הגרמנית, אבי היה לובש מדי אס אס, והם היו לובשים בגדי הצבא הגרמנית הרגיל. אז הם ישבו בפאבים במשך הלילה, והיו אחרי כאילו קצת שתייה, הם היו אומרים לאנשים בתוך הפאבים, שהם עם קצת כסף, הם היו מוכשרים ויכולים להוציא אנשים מגרמניה ולהביא אותם לכל מיני מקומות, בפרט בדרום אמריקה, והם יכולים להציל אנשים בצבא, בפרט שוב באסס, שרוצים לברוח מהבית משפט בנורנברג. ואז אנשים היו מגיעים לאנשים בצוות של אבי, ושואלים איך אפשר באמת לברוח מגרמניה, והם אמרו שיש מישהו שיושב בגבול, בבית קטן שם בגבול, ואם יגיעו בזמן X לבית בכתובת מסוים על הגבול, אז הוא יכול לעזור לכם, והם יאפשרו לפגישה הזאת, לפגש עם אבי. בלילה האנשים האלו, שוב, הם היו ברמה גבוה בדרך כלל בצבא הגרמנית, לא היו אנשים רגילים, החיילים רגילים, והם ישבו בחדר הקבלה בבית הזה, ולאבי היה אחד מהחיילים שישב בתוך החדר קבלה, והוא ריאן אותם, ואז האיש הצוות הזה הרים טלפון לאבא שלי שישב בחדר אחריו, עם דלת סגור, והוא אמר לו שמישהו ברמה כזאת, ב-SS או בצבא ההגנה, מוכן לדבר איתו, רוצה לדבר איתו כדי לברוח מגרמניה. ואז האבא שלי לקח מהמגרר שלו, הוא הוציא, איך קוראים לה, מה ששמים על הכתפיים?
דרגות. היה לו במגרה את כל הדרגות.
את כל הדרגות, והוא שם דרגה אחת מעל הדרגה של האיש שביקש להיפגש איתו, משום שהוא לא רצה להגזים. אז שם את הדרגה על הכתף שלו, ובאס-אס הוא בחיל הגרמנית, אם מישהו היה מעלה ממך, אתה חייב להקשיב בכל פרט ופרט. אז הוא אמר לאיש הזה, שהוא חייב עכשיו ללכת למקום מסוים ביער מיד, עם כל הכסף שהוא הביא, ושם הוא ייפגש עם אנשים שיכולים להוביל אותו מיד לשדה התעופה, ולהביא אותו אז הלאה לארגנטינה, ולמקומות אחרים שיותר בטוחים מגרמניה. וכשהאנשים האלו הגיעו ליעד הזה, באמת היו אמריקאים שם, חיל אמריקאים שם, הצבא האמריקאי, והם תפסו אותו ולקחו אותו למשמר לכלא בנורנברג. ושם הם עברו כל מיני הבחנות, ורק אלו שרצו להשאיר אותם בבית משפט בנורנברג, השאירו שם בכלא. אז זה היה
התוכנית. אתה יודע כמה פושעים נאצים הם לכדו?
לא. באמת האבא שלי היה מאוד ענב, הוא לא רצה לדבר על אודות כל הסיפור הזה. אני באמת קיבלתי רוב את הסיפור הזה מאימי ולא מהאבא. אני כילד קטן הפחדתי לשאול את האיש נאצי, אז זה מתאים ממש מפחידים, לא שרציתי להחזיר אותו לתפקיד הזה, ולבדוק אותו, לחקור אותו, לשאול אותו שאלות. אני הוצאתי ממנו ממש פרטים קטנים ובודדים, סיפורים קטנים. אחד מהמטרות שלו, שהוא קיבל בצבא, מהצבא האמריקני, היה לתפוס את בורמן. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם בורמן התאבד או אם נהרג על ידי פיצוץ מטנק אמריקאי. אבל
בורמן, אנחנו מדברים על מרטין בורמן, תזכיר לנו מה הוא היה.
סליחה?
תזכיר לנו מה הוא היה, מה היה התפקיד.
הוא היה השלישי השני מתחת להיטלר, והאמריקאים מאוד רצו לעצור אותו. אני לא זוכר בדיוק את התפקיד שלו בצבא הגרמנית, אבל הוא היה איש מאוד חכם, והוא אף פעם הפשיר למישהו לצלם אותו. אז היה מאוד מאוד קשה לצבא האמריקאי למצוא אותו. הוא היה אחד מהבכירים שם שרק בסוף המלחמה, כלומר בזמן ההוא, היה להם איזשהו רמז של איך למצוא אותו, והם מצאו, התמונה היחידה שמצאו, האבא שלי מצא, הוא מצא תמונה של בורמן כשהוא היה בתיכון. ומהתמונה הזאת, הם ידעו בערך איך הוא ייראה בגיל 30 או משהו כזה. אז התמונה הזאת עזרה לצבא האמריקאי קצת לבדוק את התהליכים שלו, את הדרך שלו במשך המלחמה, והיה בדיחה בתוך המשפחה שלנו, כשהוא שמע שאבי מעקב אחריו, אז הוא התאבד, אבל באמת אנחנו לא יודעים אם הוא באמת התאבד, או שמרתי שהוא נפגע מפצצה.
באמת, באמת מפחיד אם אדם כזה רודף אחריך. אתה סיפרת לי פעם שאביך גם אחר כך, שהוא הלך לנירנברג, הוא היה שומר שם גם איזושהי תקופה, והיה לו חשוב שהם יראו שיהודי תפס אותם, נכון?
כן, מה שקרה, שאני לא יודע איך שזה קרה, איך שהתגלגל לזה, אבל בסוף המלחמה, התפקיד האחרון שלו היה להיות אחראי על הבטיחות בכלא בנורנברג, והוא הסתובב שם חופשי, והוא נפגש עם כמה אנשים שהוא תפס אותם במשך הזמן שהוא היה בגרמניה, ואז הוא מסר להם שהוא יהודי, והפתיע אותם שהוא היה אחראי על כל התהליך להגיע לנורנברג, והוא אמר להם שהוא יהודי, והראה להם את הכיפה שלהם, וזה היה השלב האחרון של אבא שלי בגרמניה.
וואו, זה סיפורים, זה שירות חשוב ומעניין. אני גם אומר פה, אני אחרי שבזמנו פרסמתי על זה, חיפשתי בארכיון יד ושם, הוא מסר להם המון דברים, הוא ראה איזושהי חשיבות גם מעבר לתפוס את הפושעים, וזה לתעד, להביא אינפורמציה, ומי שילך לארכיון יד ושם ויחפש וויליאם בריקמן, יש לא מעט חומר שהוא מסר להם, כולל איזשהו ספר בכריכה לבנה, ספר של ה-SS, דברים שהוא מצא בכל מיני מקומות. בוא, תספר לי קצת על זה, מה הוא עושה?
זה בדיוק החומר שמצאתי בקרטון הגדול הזה, במרטף. האבא שלי אמר לי במילים מאוד ברורות, שהוא ידע שיגיע הזמן שאנשים לא יאמינו לסיפור של השואה. והוא בכוונה הוציא כמה שאפשר חומר שהיה מותר לו להוציא, שכדי לשכנע אנשים שבאמת הנאצים בכוונה ובדעה מלאה הרגו אנשים תמימים. לדוגמה, הספר הזה, הלבן, היה ספר מאור בהמה, עם תמונות של אנשים תמימים יהודים שנתפסו על ידי הנאצים, ומול כל תמונה היה התמונה של האיש אחרי שהוא נהרג. וכשמחליפים כל דף רואים אותו בחיים, אנשים בחיים ואנשים במצב מיטה.
וואו, וזה מה זה חוץ מאלבום, אלבום מכובד, או משהו כזה.
לתעד, אני לא יודע אם זה רק לתעד, או גאווה, או משהו, אבל זה היה, הוא לקח את זה מאיזה משטרה, מאיזה מרכז משטרי, באזור איפה שהוא היה, משום שהמשטרה שם תדע בדיוק איך שהם נהרגו, אולי כדי לשכנע את שאר האנשים שהם הצליחו לעשות, להגיע למטרות שהם ביקשו להגיע להם, וזה להרוס את הקהילה היהודית באזור. אז הוא הביא חומרים כאלו, ספרים, תמונות, כל מיני תיעוד מדרגות וכל מיני חומר צבאי, גם מהצבא הגרמנית, פסלים של היטלר שהוא מצא בבתים שם, כל מיני תיעוד של גרמנים שהוא מצא כדי להוכיח אנשים שבאמת הסיפורים על השואה היו אמיתיים.
וואו, לא, זה סיפור באמת, באמת מדהים. ואז בוא, אנחנו פשוט עוד מעט נגמר הזמן, אבל אבא שלך עשה גם הרבה דברים חשובים למען העם היהודי גם אחר כך, ואחרי הסיפור של הטוטליטריות הגרמנית, הוא גם היה פעיל מול רוסיה הקומוניסטית, בניסיון לעזור ליהודים שם. תספר לנו גם על זה קצת.
אחרי המלחמה, הוא פגש המון אנשים באוניברסיטה שהיו אנטישמיים, והיה מאוד קשה בשבילו לקבל את התואר פרופסור, אבל בהמשך הוא קיבל, והוא התפתח בעצמו משהו שבזמנו היה קרוי comparative education, זה חינוך להשוות, כן, להשוות את החינוך בארצות הברית לדרכי החינוך במקומות אחרים בעולם, וכשהאמריקאים קיבלו בקשות לאנשים דוברי גרמנית, דוברי רוסית, דוברי כל מיני שפות, כדי להגיע לארצם, כדי להשוות את דרכי החינוך שלהם לדרכי החינוך האמריקאית, השם היחידי שהופיע ברשימה כל הזמן זה היה שם של אבי, אז הוא הצליח להגיע כאורח המדינות האלו, לרוסיה, הונגריה, כל מיני מדינות בעולם, יפן, סין, דרום אפריקה, מקמות כדי להשוות כאורח המדינה את החינוך במקמות האלו, וכשהוא הגיע למקמות כמו לרוסיה ולהונגריה, אז הרבי, החבד, שמע שהוא נוסע וביקש ממנו להביא איתו כל מיני חומר, סידורים, חומשים, תליטיות, דברים כאלו איתו, ולא בדקו אותו בשדה התעופה שם, משום שהיה אורח של המדינה, אז זה אפשר לו להביא כל מיני חומרים, וגם כן להיפגש עם אנשים שם כדי לקבל את הסיפור האמיתי על האנטישמיות במדינות האלו בשנות ה-50 וה-60, וכשהוא חזר, אז הוא חזר גם עם מכתבים מקרובי משפחה שנשאלו שם לאנשים באמריקה, וכדי לשלוח ולהביא להם חומר מקרובי משפחה בלעדיו לא יכולים לשלוח.
והוא לא, זה, לא הייתה סכנה בפעילות הזאת? לא, שאם ימצאו את החומרים האלה, הוא יכול לשבת בכלא, יכול להסתבך מאוד.
הייתה סכנה, הוא ידע שה-KGB עקב אחריו כל הזמן, משום שהוא היה מרגל, אז הוא הבחין אותם, הוא ידע, והיו לו כל מיני טריקים. לדוגמה, כשהוא חזר לשדה התעופה כדי לחזור לארצות הברית, אז הוא אסף כל מיני פרופגנדה מהשדה התעופה ברוסיה, במסקו ובמקומות אחרים, הוא שם אותם בתוך המזוודות שלו, כדי שכשהם בדקו את המזוודות שלו כשהוא יצא, אז הם כשהבטיחו את פתחו את המזוודות, הם מצאו שם כל מיני ספרים פרופגנדה סוציאליסטית ומרקסיסט שם, אז הם לא בדקו את שאר המזוודה, סגרו את המזוודה, והיו מאוד מאוד מעריכים אותו שהוא יצא עם כל הפרופגנדה הזאת. אז זה היה מסוכן, זה לא היה פשוט. הוא סיפר לי עוד סיפור אחד שהוא ביקר בבית כנסת בשעת בין מנחה למעריב פעם במסקבה, והרב שם, רב לוין זכרו לנו לברכה, ישב ובסוף בסוף הדרשה, בסוף הלימודים שם, הוא הבחין שהאבא שלי היה יושב שם, וידע שמישהו יושב שם שלא רגיל לשבת שם איתו, אז הוא חשד שאולי הוא מה-KGB. אז בסוף הדרשה הוא אמר, ברוך השם שאנחנו יכולים לשבת כיהודים חופשיים וללמוד תורה וגמרא במצבים כאלו, יתגדל ויתגדל שמי רבה. ואז האבא שלי ידע שהוא אומר קדיש על המילים האלו, כאילו הכל שקר. אז זאת הייתה השיחה בזמנים האלו המסוכנים.
וואו, ממש להיכנס מאחורי מסך הברזל ולנסות לעזור שם. אני ראיתי, אני לא זוכר אם זה, אתה הבאת לי שראיתי את זה במקום אחר, סידור או חומש, הוא קיבל הקדשה מהשגריר הישראלי במוסקבה. נכון. יעקב שרת, הקדיש לו ספר, נכון?
נכון, קיבלת ממני, עדיין יש לנו את הספר הזה, והוא מודה לו, על השער, בשער של הספר הוא כתב, אני מודה, אני נותן לך את החומש הזה בתמורה לכל האלו שהבאת איתך, איתך אלינו.
יפה, וואו, טוב, זה סיפור של גיבור אמריקאי יהודי, הייתי אומר, הוא עלה לארץ, אביך, או שהוא נפטר בארצות
לא,
הברית?
לא, בסוף הוא נפטר ב-1986 בארצות הברית, הוא היה פרופסור ב-University of Pennsylvania, בזמן שנפטר, אבל הוא עבד, עד הסוף הוא עבד בעבר להמון מדינות, ונפגש עם המון קהילות יהודיות ברחבי העולם.
וואו, טוב, תשמע, זה סיפור, כל פעם שאני שומע את זה ממך, זה סיפור מרגש ומיוחד, וזה לא הפעם הראשונה וגם לא החמישית אולי שאנחנו מדברים עליו, זה באמת איש מיוחד, אמיץ, מעין כמור, הפרופיל חריג, אדם שכבר היה לו קריירה, שהוא בעצם מתגייס מתוך קריירה, לתוך סכנת חיים כזאת, בתוך ארגון ביון, מאחורי קווי אויב, זה דברים באמת חריגים, וגם הוא המשיך עם זה, גם אחר כך, תוך שהוא מסכן גם את עצמו וגם את כל ההישגים שלו, באמת דמות מרשימה ביותר. אז אני שמח להיות חלק מהמשפחה הזאת, שיש בה אדם כזה, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
אני מודה לך שריאנת אותי, משום שזה חשוב מאוד לתייד את כל ה... החיים של אנשים כמוהו ואנשים אחרים.
בהחלט. טוב, תודה רבה לך.
בשמחה רבה.
הסיפור הזה על וויליאם בריקמן הוא באמת מרגש ומיוחד מאוד. זה אדם שגם חדר לתוך גרמניה הנאצית ולאחר מכן לתוך רוסיה הסובייטית. מה שדוד שלי חיים מספר פה זה ממש על קצה המזלג. במשך שנים ארוכות מאוד, הוא נכנס מאחורי מסך הברזל בתוך המסווה הזה של חקר החינוך, הוא העביר חומרים, גם חומרים דתיים ורוחניים וגם אינפורמציות מועילות אחרות פנימה והחוצה, ושמר ככה על קשר עם היהודים מאחורי מסך הברזל. במסגרת כתבה שנסיתי לישראל היום, אני גם נחשפתי לחומרים מהארכיון האישי שלו באחת האוניברסיטאות בארצות הברית, יש שם לא מעט מסמכים ודוחות שהוא כתב על המסעות האלה, דברים שהוא למד על המערכת הסובייטית, על מערכת החינוך שם, על התרבות שלהם. מאוד העסיק אותו נושא האתאיזם בתוך המדינות הסובייטיות, וויליאם היה אדם דתי, הוא כתב על זה לא מעט, יש לו גם כל מיני בדיחות ועקיצות שהוא מכניס שם תוך כדי על הרגלי השתייה של הרוסים ודברים מהסוג הזה. אדם מאוד מאוד מיוחד, אני לא זכיתי להכיר אותו, הוא נפטר כמה שנים אחרי שנולדתי, אני מתרשם גם מהסיפורים וגם מהחומרים הרבים שאני קראתי, שמדובר באמת באדם מיוחד. הוא השאיר גם, כמובן עוד לא דיברנו על המורשת האקדמית והמחקרית שלו, כל מי שיעשה גוגל ימצא את זה בקלות רבה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ותודה רבה בעיקר על ביצוע חמשת הממים, מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב. הדברים האלו מקדמים את התוכן שלנו בפלטפורמות, לשתף את התוכן הזה, להגיב לו, לדרג אותנו גבוה בכל האפליקציות, זה מאוד מאוד עוזר לנו, וכמובן לעשות מנוי, המנויים שלכם הם אלה שמאפשרים לנו לפעול ולהביא תכנים מיוחדים, שבאמת אין היום בשום מקום אחר. אז תודה רבה לכם, ולהתראות בפרק הבא.